בעזרת השם הבא. השם יתברך אומר שלעתיד לבוא נזכה ופניתי עליכם, שכל אחד ואחד מעם ישראל יגיע למצב הדרגה העליונה ביותר, שהשם יתברך יפנה אליו. ובאמת שבינתיים כמעט לא היה כזו מציאות בעולם. אפילו נביא שמקבל נבואה, זה לא ישירות מהשם יתברך. כמו שכתוב ברמב"ם בהלכות יסודי התורה, שהנביאים מקבלים את הנבואה דרך מלאכים, מהדרגה העשירית הכי הכי פחותה, שנקראת 90. הוא מקבל דיבור בשם השם דרך מלאך. זה לא שהשם יתברך פונה אליו. היחידים שזכו לזה זה אברהם אבינו, יצחק אבינו, יעקב אבינו, משה רבנו, דוד המלך. פעם הרב אמר שמי שקצת מתחיל להתבונן בגדולת השם יתברך, שזה אחד מהדרגות שאנחנו צריכים לזכות להם, כמו שגדולי הצדיקים, זה אחד מהתכלית, אולי התכלית של הבריאה, שאנחנו מתוך כל התורה והמצוות להגיע להתבונן לגדולת השם. האדם מבין שהאל הגדול והנורא והעצום הזה, המלאכים הכי הכי גדולים בעולם, כבר אלפי שנים עובדים את הקדוש ברוך הוא בדרגות כיסאות, התקווה של כל אחד ואחד מהנבראים, כל החיים לתרוח, לעשות רצונו, לעשות נחת רוח לפניו, אולי הוא יזכה שפעם אחת לעשות נחת רוח אמיתית לפניו. אולי פעם אחת הוא יפנה אליו ישירות. זה דבר שאין, לא היה כזה דבר כמעט. אבל הקדוש ברוך הוא מבטיח לנו שעם ישראל יזכו לזה לעתיד לבוא. ובינתיים כל מה שעובר, הצער והחושך והקשיים, זה רק הכשרה לדרגה העליונה ביותר שאנחנו נזכה על העתיד לבוא. קוראים בפרשת השבוע, פרשת בעמדך, הדבר נורא והיום. כתוב, ויהי בנשוא אהרון ויאמר משה, קומה אדוני ויפוצו אויביך וינוסו משנאיך מפניך. ובנוכו יאמר, תשובה אדוני ליראות אלפי ישראל. איך ייתכן בעולם שבשר ודם יכול לפנות לקדוש ברוך הוא בפנייה ישירה ולהגיד לו, קומה השם? ריבונו של עולם, קום, תיסע. אחרי שמגיע הזמן שנגמר המסר, ריבונו של עולם, קום, תשרה, עכשיו שוב השם. אומר המדרש שככה היה, היו רואים שעד שמשה רבנו לא אומר קום השם, השכינה לא מתחילה לנסוע, ועד שהוא לא אומר שוב השם, השכינה לא נחה. אשרי ילוד אישה שיכול ככה לדבר לפני השם יתברך. זה, אין דבר יותר גדול מזה. לא היה במציאות כזה דבר. מי שזכה לזה, חוץ עם משה רבנו, זה היה דוד המלך. דוד המלך, המדרש אומר שהוא גם כן אמר, המדרש אומר שדוד המלך קרא לקדוש ברוך הוא כמה פעמים ואמר קום השם. 5 פעמים אמר דוד המלך קום השם. בעצם כתוב 13 פעמים קום השם. כתוב קומה. אבל המדרש אומר ש5 פעמים דוד אמר קום השם בתהילים פרק ג', פרק 7, פרק 9, פרק י' ופרק י"ז. אמר לו הקדוש ברוך הוא לדוד, דוד, אפילו אם אתה מקימני כמה פעמים, אני קם. ומתי אני קם? כשתראה עניים נשדדים ועליונים נענקים, שנאמר משוד עניים מענקת העליונים, אתה אקום יאמר השם. דוד המלך, פעם הרב הזכיר באחד השיעורים, שדוד המלך היה לו כזה פנייה ישירה להשם יתברך, שהוא יכל, הוא ביקש מהשם יתברך, והיה לו את הכוח לעשות את זה, לקום, לקחת את כל העולמות, פשוט לבלול אותם, לעשות סדר חדש. מה שאין לתאר ולשאר. הוא רצה להמליך את הקדוש ברוך הוא, שהכל יהיה מסודר, כל דבר במקום, והיה לו את הכוח לעשות את זה. הקדוש ברוך הוא אמר לו, עדיין לא הגיע הזמן. הכוונה שהבני הדור לא מוכשרים לזה. את הסימן הזה אנחנו רואים, קודם כל אנחנו רואים את החוקים שהקדוש ברוך הוא חקק בעולמו, שיש סדרים. שאפילו שהשכינה הולכת עם עם ישראל, הקדוש ברוך הוא מחליט והוא קובע שהוא ילך עם עם ישראל מבית מסעות, צריך שיהיה אדם בעל בחירה שהוא יגיד, קום השם, שוב השם. וכמובן, צריך שהוא יהיה בדרגה גבוהה מאוד כמו של רבנו. אותו דבר בזמן של בניית בית המקדש. אם אנחנו נבנה את בית המקדש, זה לא יעזור שום דבר. וגם אם הזמן מוכן והעת מוכשרת, שום דבר לא יעזור. עד שצריך פשוט לקרוא לקדוש ברוך הוא שישכון בתוכו. שזה דבר פחד פחדים, אדם יקרא, מלך מלכי המלכים, אני מבקש ממך שתעזוב את כל שמי מעונים, כל מה שיש למעלה, תעזוב את הכל עם כל פעמי השמעלה, כל המרכבות, תבוא, בניתי לך משהו, בוא. בוא תבוא לפה, זה חוצפה ועזות פנים ומסכן מי שהעיז את זה, בכלל לחשוב לדבר ככה עם הקדוש ברוך הוא. אבל מי עשה את זה? דוד המלך. כששלמה המלך בנה את בית המקדש, היה שמחה גדולה, כולם שמחו כל הלילה, הגיע בוקר, בא להכניס את הארון, אין מה, אי אפשר, באו השערים וננעלו. הוא מתפלל, פיצאו שערים אשריכם, ויבוא מלך הכבוד. שום דבר, לא עזר לו שום דבר. אומר עניינות, לא עזר לו. אומר המדרש בשמות רבה, ששלמה המלך הלך להביא את דוד המלך, הלשון של המדרש, זה בא גם בגמרא, אבל הלשון של המדרש, באותו שעה חיה דוד. ראו כולם שדוד המלך חי, חי, ואז הקדוש ברוך הוא פותח את השערים שאפשר להכניס את הארון. למה? להראות לך, שאפילו שלמה המלך, הוא לא יכול לקרוא לקדוש ברוך הוא להגיד בנו בניתי בית זבולה, בור בנות ישראל. רק דוד המלך ראוי להגיד את הדברים האלה. יש סדר בעולם. צריך שמישהו יקרא לקדוש ברוך הוא, ומי שראוי לזה, כי הקדוש ברוך הוא לא יפנה לתפילה שלו, כזו בקשה, זה רק דוד המלך היה ראוי. ובאמת, זו הסיבה שבזמן שמשה רבנו לא נכנס לארץ ישראל, וגם דוד המלך פה בא לבית המקדש, כי אם דוד המלך היה ממש בימיו חי, הוא היה קורא לקדוש ברוך הוא, היה מוריד את בית המקדש השלישי, וגם משה רבנו, שנברא לפני בריאת העולם, שזה כל התקווה של הבריאה, והבית המקדש הזה, שהוא ברמה גבוהה, היה יכול לסחוף את כולם, כי לא היו רואים בכלל הדרגה הזאת. זו הייתה הטעות, שלא ידעו מה זה, מה הבחירה של הקדוש ברוך הוא, כמה השם רצה שיקבלו דרך השם דוד המלך. אז גם הם היו נעשים ראויים לדרגה, אבל לא ידעו את זה, כן. הפרשה הזאת, כתוב בגמרא, מסכת שבת, דף קט"ז עמוד א', שזו פרשה מיוחדת, ויהי בנסוע אהרן, יש בה בסך הכל, הגמרא אומרת פה, זה סימן לפרשה קטנה, שמכילה פה. פה זה לשון פה, אבל זו פרשה מיוחדת. יש לה סימניות, נון הפוכה לפניה ונון הפוכה לאחריה. יש מחלוקת בגמרא למה, האם בגלל שאין זה מקומה, עתידה פרשה הזאת שתלקח למקום אחר, או בגלל שזה ספר בפני עצמו. ובאמת יש לנו בתורה לא חמישה חומשי תורה, אלא שבעה ספרים. כתוב חוכמות פנתה בתך, הצבא עמודי השבעה. יש שבעה ספרים בספר תורה. ספר במדבר מחולק לשלוש. מתחילת הספר עד ויהי בנסוע אהרן, ספר ויהי בנסוע אהרן, ומשם בים כמתוננים, זה ספר הבא. ולמה נכתב? בשביל להפסיק בין פורענות לפורענות, שגם כשהם נסעו משם, לפני שהתוננו, הם יצאו כתינוק הבורח מבית הספר. לא הלכו אחרי הקדוש ברוך הוא בלב שלם. כמה לבדנו, היה להם גם טענה, למה, כמה לבדנו באורך הדרך. הקדוש ברוך הוא הלך איתם מסע שלושה ימים, היה 36 מיל. כל זה היה, הקדוש ברוך הוא מיהר להכניס אותם לארץ ישראל. כל זה, אבל הם לא היו בלב שלם עם הקדוש ברוך הוא. יש בדברים האלה עומק גדול מאוד. שהשם יתברך לא עזב את עם ישראל, אפילו שהם לא איתו בלב שלם. ולמה? כי היה איתם את משה רבנו. אם נתבונן, יש שאלה מאוד, מאוד גדולה. הרי אנחנו יודעים שהדור המיוחד היה הדור של המדבר, שזכו לדרגה של הדגלים, שאין הדור המיוחד, שהיו מרכבה למעלה, למטה, כנגד המרכבה שלמעלה, מחנות המלאכים, מסודרים, זה כנגד זה, הם התעלו במעלות עליונות. למה שעם ישראל נכנס לארץ ישראל, פתאום נעלמו הדגלים? למה לא נמשיך את הדגלים? הרי זה לכבוד השכינה. למה למעט מהכבוד של השכינה? זה לא כבוד למלך? הכבוד של מלך מלכי המלאכים, שכולם צובעים כמו המלאכים בשמיים, שמולכים מסודרים, מחולקים, מחנות. למה צריכים בארץ ישראל? יש תירוץ של הרמח"ל, הרמח"ל כותב בתיקונים חדשים, שזה מרוב חיבתן של עם ישראל, השכינה משנה את כל הסדרים למעלה, לפי המציאות שהיה למטה. כיוון שארץ ישראל היא לא נמצאת בצורה מרובעת. אז השכינה מוכנה להימשך איתם ככה, אפילו שזה לא הסדר של כתחילה. אבל כאן אנחנו לומדים תירוץ ביור אחר. למה הדגלים לא יכולים להיות בארץ ישראל? בגלל שלוש סיבות, אחד. הסיבה הראשונה, כי אין מי שיכול להגיד קומה השם ושובה השם. רק משה רבנו יכול להגיד קומה השם ושובה השם. סיבה שנייה, שמשה רבנו, יש עוד סיבה, בגלל שעם ישראל, קוראים פה, ויהי עם כמתוננים, כמעט ברא בהם אש השם. היה צריך את משה רבנו שהוא יגן עליהם, הזכות שלו תגן עליהם. כשאדם ניצב בדרגה כזו קרבת השם, הוא סביבה מסרה מאוד. יש על המתיחות של דין, אם הלב שלו לא שלם עם הקדוש ברוך הוא, זה מקטרג עליו מאוד, יש מלאכי השולט בשמיים שמקנאים וצודקים. איך הוא עומד ככה וכזו, לא בדרך ארץ, כלפי הקדוש ברוך הוא זה מסוכן. השהיה את משה רבנו היה מי שיגן עליהם, אבל עכשיו שהם את משה רבנו אין מי שיגן עליהם. וזה, לכן הפרשה נכתבה באמצע, להראות לך שאפילו שהיה פורענות מפה, פורענות מפה, זה מפסיק. למה? כי משה רבנו, מה הפירוש? משה רבנו, אם הוא יכול לדבר ככה עם הקדוש ברוך הוא, זה אומר שהוא עלה והתעלה מעל כל המלאכים, מעל כל בית משה מעלה, מעל הכל, הכל, שהוא יכול להשתיק את הדין. להשתיק את מידת הדין גם כן, אז הוא יכול להגן עליהם. אבל כשנכנסו לארץ ישראל, כבר לא היה להם מי שיגן עליהם. באמת שהפרשה הזאת מראה לנו מה זה נעשה אדם. הקדוש ברוך הוא אמר, נעשה אדם ותשלמנו כשבותינו וירדו בדגת הים, שזה רמז לא רק למטה, גם למעלה, שנעשה אדם שהוא ימשול, תמשילהו במעשה ידיך כל שעת תחת רגליו. שאדם בשר ואדם ימשול מעל כל המלאכים וכל הכי 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 עניונים. ככה הקדוש ברוך הוא רצה, שזה יהיה האדם השלם שנדבק בקדוש ברוך הוא, עלה והתעלה, וזה היה משה רבנו. שהקדוש ברוך הוא כיבד אותו. יש בספרי כאן דבר נורא. אשרי ילוד אישה שככה פונה לקדוש ברוך הוא, קומה השם ושוב השם, ואשרי ילוד אישה שהקדוש ברוך הוא עומד כנגדו ואומר, איני זז מכאן עד שיבוא אוהבי איתי. משל למלך בשר ודם שהיה הולך עם עבדות. אומר המדרש, הקדוש ברוך הוא אומר, אם משה רבנו לא פה, אני לא בא. כמו מלך שהלך לטיול, אמר אני יוצא, רגע, איפה הידיד שלי? אם הוא לא איתי, אני לא זז, אני לא יכול. אז גם משה רבנו מבקש מהשם, וגם הקדוש ברוך הוא מבקש אותו. זה בדיוק הדרגה שכתוב פרשת בחוקותיי. אם בחוקותיי תלכו, מה בסוף, אם יעמלו בתורה, בתורה לשמה, בתמימות, ללכת אחרי השם יתברך, לקבל מה שהשם אומר לעשות בלי לחשוב, לקבל את הדברים, ללמוד את התורה כהווייתה, תורה לשמה, מה השם רוצה ממני, לעשות את זה בתמימות, ימשיכו וימשיכו עד שיגיעו לצאת מכל חטא אדם הראשון, ויעלו ויתעלו, עד ופניתי עליכם, נפרטי אתכם, הבאתי אתכם, ומה אומר התורת כהנים שם, אטייל עמכם בגן עדן. והתהלכתי בתוככם. מה זה התהלכתי בתוככם? הטייל עמכם בגן עדן. עם מי הקדוש ברוך הוא טייל? עם משה רבנו. עם מי הקדוש ברוך הוא טייל? עם דוד המלך. כמו שהקדוש ברוך הוא טייל עם אדם הראשון לפני אחר. כתוב במדרש שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, הוא לקח את האדם הראשון, עם יחד במרכבה העליונה, והיה הולך איתו. וכל מלאכי השרת היו מזדעזעים מהגדולה והקדושה והטהרה והנוראות של האדם הראשון. ביקשו להגיד לפניו קדוש, מרוב פחד, מרוב הקדושה שהקדוש ברוך הוא נתן לו, עד שהקדוש ברוך הוא מיית אותו. עד כדי כך. וזה היה הוויכוח של ירובעם לגבי דוד המלך. הקדוש ברוך הוא אמר לו, אני ואתה ובן אישה נתאל בראש. אמר, מי בראש? אני ואתה ובן אישה נתאל בגן עדן, שאל מי בראש. הקדוש ברוך הוא אומר, אתה צריך להגיע לדרג, תדע מה אני מייעד לך. מייעד לך שאתה תהיה האהוב שלי. מי המלך מתאל? עם איש סודו. זה הרבה הרבה יותר מגן עדן, הדרגות הכי הכי עליונות. וזה מה שמשה רבנו הגיע, מה שדוד המלך הגיע. מתי שהם היו נמצאים, אז היה שייך מצב של דגלים. מתי שאין את דוד המלך, אין את משה רבנו, אז מה שייך מצב של דגלים? אנחנו נזכר לעתיד לבוא. לעתיד לבוא יש מקור, יש משמעות. לא שיחזור ממש לדגלים, אבל המעלה, אתם הגאון מבינה, אולי הכוונה דגלים ממש, זה לא מפורש, אבל כתוב שאומר הגר"א שהמעלה של הדגלים תחזור לעתיד לבוא. כמו שבזמן הדגלים, עם ישראל היה מסודר כנגד המרכבה העליונה. מחנה השם שלמטה כנגד מחנה השם שלמעלה. כל זה יחזור לעתיד לבוא. כתוב שובי שובי השולמית, שובי שובי ונחזה בך. ככה הקדוש ברוך הוא יחזיר אותנו אותה דרגה. אבל מה ההתבוננות שאנחנו צריכים להתבונן בזה? שיהודי מחכה ומצפה, הלב היהודי הוא לב שהוא יודע למה הוא מחכה, הוא לא נרגע, הוא לא רגוע. יש היום הרבה צער שעובר על כל אחד מעם ישראל. צריכים לדעת מה השורש של הצער הזה. השורש של הצער הזה, יש פה נקודה מאוד, מאוד קשה של אסתר פני. ואנוכי אסתר אסתיר פני ביום ההוא. יש מטרה לאסתר פנים הזה. המטרה של כל האסתר פנים הזה זה להכשיר את האדם לדרגה העליונה ביותר שהוא פניתי עליכם. מה שזכה משה רבנו, מה שזכה דוד המלך. כי מתי שהאדם רואה את החושך, הוא לא רואה את הקדוש ברוך הוא. קשה לו, צר לו. הוא רואה את הטובות של השם, נכון, אבל הוא מרגיש שזה לא זה, זה לא מה שהוא מחפש. הנשמה היהודית יודעת במה היא חודרת. הנשמה היהודית יודעת שהייתה פעולה באדם הראשון לפני החטא, שכולם תהיו עם הקדוש ברוך הוא בגן עדן ביחד, או שכל מלאכי השרת יזדעזעו ולא הבינו שאפשר לכזה דבר בשר ודם להגיע לכזאת דרגה עליונה. הנשמה היהודית יודעת מה זכינו במתן תורה שפנים בפנים דיבר הקדוש ברוך הוא איתנו מתוך האש. היא יודעת מה היה בדגלים, היא זוכרת את כל דבר, ומצפים לחזור לאותו דרגה. היום שיש את המצב של האסתר, נעשה כיסופים, נעשה ביקוש. ויהודי מחפש את זה, ריבונו של עולם תפנה אליי, ריבונו של עולם, מה שתיתן לי, אני אשמח, אני יודע, אבל אני יודע שזה לא זה, אני מחכה, אני יודע שאתה לא, מה שתיתן לי, כל הראשון שבעולם, כל מה שתיתן לי זה לא זה, אני מחפש שאתה תפנה אליי אישית. ומה הקדוש ברוך הוא אומר? הקדוש ברוך הוא אומר, אני מחכה שאתה תפנה אליי אישית. וזה בעצם כל המטרה של הצער והחושך והקשיים שעוברים על כל אחד ואחד. איך משה רבנו זכה שהקדוש ברוך הוא פנה אליו אישית? איך? הוא לא זכה לזה מתי שהוא נולד. הוא זכה לזה אחרי הרבה 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 שנים, שעברו עליו קשיים וניסיונות והכשרות. תחילה, אתם צריכים לדבר. משה רבנו, הקדוש ברוך הוא הכשיר אותו הרבה הרבה שנים לזה, עד שהוא הגיע למצב שהוא בעצמו פונה לקדוש ברוך הוא לגמרי, אין שום דבר בחיים, לא רוצה כלום, אני רק רוצה לעשות מה שהשם רוצה, אני מוכן ללכת אחרי השם יתברך באש ובמים, לא רוצה שום דבר, השם ברא אותי מכלום, מתוך אהבה אינסופית, זה נקרא יראה ואהבה, יש לי יראה ואהבה שלמה אליו יתברך, ואני חזק בזה עד הסוף. אני לא חושב על כלום, לא רוצה כלום, אני רק חושב מה הרצון שלו ולרוץ אחריו יתברך, כמו אבות הקדושים שרצו אחרי השם יתברך כסוסים את ביצי המים. ומה מכשיר אותנו לדעת? זה דווקא העלמה וההסתר שאנחנו לא רואים את האור של השם. בגלל שאנחנו לא רואים אותו, אנחנו מחפשים אותו, מחפשים אותו, מחפשים אותו, עד שאנחנו קובעים את הלב, השם יודע מתי הגיע הזמן, שהנה כל יהודי יזכה, זה לא זכות שאנחנו נוכל להשלים אותה, זה רק בזכות בזכות הצדיקים, אנחנו נוכל להשלים, אבל אנחנו בינתיים עושים את ההכשרה של הלב. שאנחנו נגיע למצב שכל הלב שלנו פונה לריבונו של עולם, לא שווה לנו כל לב לעולם הזה, לא שווה לנו שום דבר, לא גם את, שום דבר, רק רוצים אותך בעצמך, הנה אנחנו מוכנים לפנות אליך, רק אליך, ללכת אחריך. הקדוש ברוך הוא אומר, גם אני אפנה אליכם באופן אישי לכל אחד, ואז הכל יחזור. אנחנו יודעים שלפני חטא אדם הראשון היה עולם אחר לגמרי לגמרי. העולם שאנחנו רואים היום, כל היופי והפאר שהשם נתן לנו, איזה עולם יפה. זה לא כלום לעומת הטבע של העולם שהיה לפני חטא אדם הראשון. ידוע הרמב״ם, הרמב״ם פוסק להלכה בסוף הלכות מלכים, שאין בין עולם הזה לימות המשיח, אלא שעיבוד מלכויות בלבד. לכאורה הדברים סותרים את הגמרא סוף מסכת כתובות, שלעתיד לבוא, הפירות יהיו ענקי, עתידה אישה שתלד בכל יום גם כתוב. נו, אז, אבל אין בין עולם, אז מה יהיה? יש הרבה דברים שכתוב על שינוי טבע. הביאור הוא שזה לא שינוי טבע. עולם כמנהגו נוהג. היום העולם לא נוהג כמנהגו. המנהג האמיתי של העולם זה המנהג של ששת ימי בראשית, שהעולם היה הרבה יותר יפה, הרבה יותר מאיר. היה האור של השמש היה פי כמה וכמה וכמה, האור של הכוכבים היה פי כמה וכמה, זה אחד ההסברים לכבוד שער של הכוכבים הגיע עלינו, מרחק של, של, של אלפי שנות אור. כי בששת ימים ההם העוצמה של האור הייתה הרבה 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 יותר גדולה, שהאדם הראשון נפל בחטאו, הוא הפיל את כל הבריאה. האדם הראשון, אדם, כל אדם מישראל, הוא כלול מכל הבריאה כולה. מתי שהוא זוכה להיות מרכבה לאור השם, הוא מעלה את כל הבריאים איתו ביחד. מתי שהוא נופל, אז הוא מפיל את כולם איתו ביחד. לעתיד לבוא, נחזור לכל הדרגות של האדם הראשון. אומר המדרש, גם בגמרא, שישה דברים יפלו מהאדם הראשון. הזיו שלו. הזיו שלו היה, אפילו העקב שלו, היה מחה מרוב אור את האור של השמש. הקביים שלו, מה תגיד על, אותו, על, על הפנים שלו, על כמה וכמה. הקומה שלו, אדם הראשון היה ענק וגבוה מאוד. זה אחד ההסברים למה צריך שבעתיד לבוא לנו 2,800 עבדים, מה נעשה איתם? תגיד לך עכשיו, יש לך מקום לשים אותם, המחסן, גם המחסן ישנו לך, יש לך לשים אותם. הגויים יהיו קטנים כמו נמלים, יצאו להגיש לך את הכוס, לשתות, הם יצטרכו לעמוד ככה על סולמות, כולם להריג את הכוס, הרבה עבדים, כי אנחנו נהיה גבוהים. כמו אומרת בנותינו כזוויות וכותרות כמתחילים תחל, אפילו ילד יהיה בגובה 100 אמה. מחלוקת, שורים 200 אמה, שומרים 500, 600, 700 אמה. זה אמת לאמיתה מה שחזר אומרים. כי הטבע יחזור למצב הראשון שלו. העולם יהיה, וכל זה יחזור לנו מתי שאנחנו נפנה לקדוש ברוך הוא. בעזרת השם.
ככה הרב, מה החידוש לגבי הפירות? אם האדם גדול, והפירות גודלים ביחס לגודל, אז איפה, איך אתה ממלא חביות מענב, אם הוא מבקיבה של חיים גם חביות?
אתה ממלא
חביות? כאילו, אם הפרי...
הכל יהיה יותר גדול.
ביחס לאדם, אז מה החידוש של הפירות? האם האדם, או שהפירות יהיו יותר גדולים גם...
החידוש הוא יהיה בק... חידוש יהיה ביחס לאומות העולם.
לאומות העולם גם?
לאומות העולם. יהיה הרבה אומות העולם. הם משרתים שם, זה החידוש. גם יהיה חידוש באיכות של הדברים, כי כשהשם ברא את הבריאה, גרגיר של חיטה זה היה כמו כיכר לחם לאכול. אתה רק מקלף ואוכל. כמו לחמניה גדולה, מוכנה לאכול. אתה לא צריך לבשל אפילו, כלום. הכל יחזור בצורה אחרת לגמרי. צריכים לדעת שכל מה שהשם עושה, הכל לתכלית הטובה, לקחת סבלנות, ללכת אחרי השם יתברך בעיניים עצומות. השם יתברך יודע מה שהוא עושה. הקדוש ברוך הוא הבטיח לנו שלעתיד לבוא ועמך כולם צדיקים. ואמר בלבבך, מי ילד לי את כל אלה? כנסת ישראל שתבוא הגאולה היא לא תאמין, היא פשוט תבכה. ריבונו של עולם, מה? אני לא מאמינה. עמך כולם צדיקים, כל יהודי יהיה בדרגה של צדיק אמיתי. איך יכול להיות? מה הקדוש ברוך הוא? איך יכול להיות? תראה את האדם הפשוט הזה שלא האמנתי בכלל שיצא ממנו משהו. אתה אומר שהוא בדרגות של דרגה של צדיק אמיתי, צדיק זה דרגה וצדיק אמיתי, איך יכול להיות כזה דבר? מה הקדוש ברוך הוא? כן, מעשה עדיין להתפעל. בשביל מה עשיתי את הגלות? אני יודע מה שאני עושה, אני עשיתי את זה. אני יודע מה שאני עושה, הכשרתי אותם. אנחנו לא יודעים, רק כשאדם יעזור כוח. להחזיק מעמד באמונה, כמה שיותר לבטל את המחשבה מפני מפני ההנהגה של הקדוש ברוך הוא. כי הסוד שאדם רוצה להתארס עם הקדוש ברוך הוא זה הסוד של לעצום את העיניים. לעצום את העיניים ותלך בתמימות. וכמה שאתה תפנה רק לקדוש ברוך הוא באמת, ככה הקדוש ברוך הוא יפנה רק אליך. גם אם אנחנו, אני לא זכים להגיע לתיקון של העולם, אבל יש הדדיות. יש מדרש, המדרש אומר, אנחנו יודעים שדור המדבר זה הדור הכי מיוחד. לא היה דור יותר גדול, כמו שכתוב בזוהר הקדוש, שלא היה שום דור בדרגה של דור המדבר. ולא היה דור של רבי שמעון בר יוחאי גם, ויש דור מאוד מעולה, ולא יחזור כמו הדור הזה עד ביאת המשיח. כך אומר רבי שמעון בר יוחאי. אז המדרש מסביר על הפסוק, על המדרש תהילים בפרק כ"ג, מזמור דוד, אדוני רואינו אחסר, בן עבדי שירביצני, ימי נוחות נעלה, מה פירושו. עם ישראל הלך למקום הכי מסוכן בעולם, שזה היה המדבר. המדבר שבין ארץ ישראל למצרים, היה שם את הכישופים הכי גדולים, היה שם את המחבלים, את הכוחות טומאה נוראיים, נחשים כקורות בית הבד, הקרבים ענקיים, מקום הכי הכי מסוכן ששום בריאה לא עיזה ללכת שם. והם מקום חורב ושממה וצמאון, אין כלום, 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 כלום. הקדוש ברוך הוא לקח את עם ישראל דווקא במקום הכי מסוכן והכי יבש והכי פשוט גיהנום, גץ על מוות. והראה להם שאם אתה הולך אחרי השם בעיניים עצומות, אז המקום הכי חשוך יהפך להיות גן עדן. זה מה שהיה להם. היה להם את הבאר של מרים. הבאר, מה זה היה הבאר? אבן. אבן אחת, כלום, אבן. מהאבן הזאת היו באים מתפללים עליה. משה רבנו מתפלל, אחר כך באים הנשיאים עם המטה שלהם, כל אחד עושה ככה, יוצא נחל. עד בכל שבט יוצא נחל, והנחל הולך ומתרחב ומתרחב ומתרחב, 12 שבטים. היו הולכים משבט לשבט על גבי ספינות. היה להם נחל, איזה יופי זה. יש לך נחל יפה, יש לך כל אחד את האוהל שלו, ויש מים שכל מתרפא מהם מתרפא. כל עץ שאתה משקה מהנחל הזה, מצמיח פירות בין יומו. עכשיו יש מסע, מסע אין כלום, אתה רוצה שיהיה לך תפוחים, אתה רוצה אגסים, אתה רוצה כל מיני דברים. טיטה, אין בעיה, אתה רוצה אתרוג. טיטה, שים את הגרעין, תשקיע עם המים האלה, באותו יום צומח עץ שלם. יותר מזה, כתוב השם, אמא, השם לוקח אימך, לא חסרת דבר, אומר המדרש, לא חסרת דבר, רק יקרה דבר, אלא דיבור. אומר רבי שמעון בר יוחאי, רק אתה דיברת, קיבלת. מה, ריבונו של עולם, אני רוצה מרגלית. אמרת, כי באותו רגע באים מלאכי השרת, מסוף העולם מטיסים לך מרגלית. כי ביקשת מרגלית. מה שאתה מבקש, קורה. כי אם אתה נמצא ליד השם, זה סוד, צריך לדעת, אדם שזה, אנחנו לא זכינו לזה, אבל זה סוד שקשור למשה רבנו, קשור לנו בשעת מתן תורה. מה שתבקש, אין דבר שלא תקבל. כל מה שאנחנו לא מקבלים, כי יש הסתר פנים. אדם שכהן גדול נמצא בבית קודשי הקודשים, הוא יכול לבקש הכל, אם הוא באמת מחובר. נפשי, למעמד הקדוש הזה, יכול לבקש הכל הכל, כי הוא נמצא ממש, ממש ביד כיסא הגבוה. ועם ישראל במדבר, כל מה שביקשו קיבלו. מלאכי השרת, היה להם את הזכות לשרת פה, כמו קרוב למצב של אדם הראשון לפני החטא, שמלאכי השרת היו צועים לבשר ומוזגים לו יין. הכל בגלל שהשם מתברך היה איתם. זה ברוך הוא לקח אותה כמו אבא שמרים את הבן שלו. כל זה יחזור לנו לעתיד לבוא ביתר שאת ויתר, עוד יותר ועוד יותר. אבל המדרש אומר דבר מעניין, שאת כל זה דוד המלך זכה. דוד המלך היה לו חיים מאוד מאוד קשים, מאוד. הוא היה רדוף, הוא היה צריך לברוח על נפשו שלא יהרגו אותו. הוא גדל ילד קטן בתוך מדבר, עם עריות, עם דובים, עם חיות טרף. הוא צריך לישון שם, גם לשמור על הכבשים. אולי תגידו, יעלה על איזה עץ גבוה, יש גם נמרים שיודעים להתאפס על עצים. אבל הוא צריך לשמור על הצאן גם, אם לא יצעקו עליו, הוא לא שמר על הצאן. איך הוא ישן בכלל? ישן בשכיבה, ישן בישיבה, ינמה, מה הוא יכול לעשות? וככה הוא גדל, בגידול כל כך כל כך קשה. מה הוא עשה? איך הוא הסתדר? אומר המדרש שהקדוש ברוך הוא זיכה גם כן דוד המלך לדרגות. אומר גם שדוד המלך היה בורח מפני שאול, היה מתחבא ביערות יבשים כמו חרס, והקדוש ברוך הוא עשה לו נס שיקבל מטובו של עולם בתוך היערות היבשים האלה כמו חרס. למה? כי דוד המלך היה עם הקדוש ברוך הוא. היה כל כולו פולם את הקדוש ברוך הוא, אז הקדוש ברוך הוא גם כן פנה אליו. יש בזוהר הקדוש, בתחילת פרשת האזינו, יש דברים נפלאים. הזוהר אומר ש... תראה מה זה, משה רבנו מתחיל את שיעור תורה, אומר משה רבנו, אני מבקש מכל צבא השמיים, השמש תעמדי. כשמשה רבנו אמר פרשת האזינו, הוא העמיד את השמש. היה יום ארוך מאוד מאוד. הוא גזר על השמש שתעצור, על הירח, כל הכוכבים תעצרו. אני רוצה לדבר, תשתקו. ככה, הוא השתיק את כולם. למה? משה רבנו היה שולט מעל כולם. יש מדרש ששבע פעמים משה רבנו עצר את השמש. ביום של רמסס, ביום של קריאת ים סוף, ביום של מלחמת עמלק, ביום של מתן תורה, ביום של מלחמת סיחון, ביום של מלחמת עוג, ביום של... יש גם אחרי ארנון גם כן. אז ככה משה רבנו עצר את השמש. הזוהר מסביר את זה יותר, הוא אומר ש... הזוהר אומר שכתוב, קמתי אני לדודי ודודי חמה קבר, ביקשתיו ולא מצאתיו, קראתיו ולא ענני. משה רבנו רצה להכניס את עם ישראל לארץ ישראל ולגאול להם את הסוד שנשמת התורה. ועם ישראל נכנס לארץ בלי משה רבנו וחשך עליהם העולם. רואים שאפילו עכשיו מגיע מלאך שר צבא ליהושע, יהושע מפחד ממנו, משתחווה לו. אתה באתי, משה רבנו שהגיע למלאך, אמר לו, תלך, אני לא רוצה אותך. אמר, ריבונו של עולם, אם אין פניך הולכים, אל תעלה למזלג, רק אתה לכבודך בעצמך. אנחנו רואים את המעלה של משה רבנו שהיה לו כוח לפנות לקדוש ברוך הוא ישירות ולדחות את כל המלאכים. אז המדרש אומר, הזוהר הקדוש אומר שמשה רבנו היה כל כך קרוב למלך, היה מזעזע את כל העולמות. הוא יכל לדבר אפילו על השמיים העליונים שידמו וידמנו וישתקו בשעה שהוא בא לדבר. פותח בדברי תורה, עד כדי כך. מה העומק של הדברים? ידוע שאם עם ישראל היה רוצה את משה רבנו, הוא לא היה מסתלק. אפילו שנגזרה גזרה, יש מדרש שמשה רבנו אמר להם, אמר שהתפללו עליו. אמרו לו, אנחנו לא יכולים להתפלל. הפה שלנו נסתם, סתום. מרגישים כאילו השטן סותם להם את הפה. אבל אם היה רצון אמיתי להבין שכל הטוב שזכיתם עד היום והקרבת השם זה לא בזכותם, בזכות משה רבנו, הכל משה רבנו. אז הם היו מבינים שהיו צועקים, אנחנו לא יכולים משהו, זה פיקוח נפש. הקדוש ברוך הוא, גם אם נגזלה גזלה, אם מה שיהיה, עם ישראל צריך לקבל את הטוב שלו. הוא מרגיש שזה פיקוח נפש, הוא יקבל. והוא מקבלים את משה רבנו, הוא מתקן את העולם, מביא את הגאולה השלמה, הכל, הכל, הכל. עם ישראל ייחס את הקרבה של השם לעצמו. וזה נכון, כי מבחינת אהבת השם, הקדוש ברוך הוא אהב את עם ישראל ורצה לקרב אותם, אבל הם לא רואים לדרגה הזאת, הם לא זכו לזה מכוחם בכלל, רק מכוח של משה רבנו, ואת זה הם לא ידעו. ואז שנכנסו לארץ, זה היה בשבילם נפילה גדולה. ככה הזוהר הקדוש מסביר בסיום פרשת האזינו. כן, מה באמת התגלה לעתיד לבוא? אנחנו יודעים שאמרנו כבר את הרעיון. את הגמרא, שהגמרא אומרת שויהי בן שא אהרון זה ספר בפני עצמו. שתי הפסוקים האלה, יש לנו שבעה חומשי תורה, לא חמישה חומשי תורה. ויהי בן שא אהרון ספר בפני עצמו. החידה מביא את הדברי המקובלים שלעתיד לבוא זה יהיה ספר גדול. הספר הזה של ויהי בן שא אהרון, מה הפירוש? הקדוש ברוך הוא יגלה לנו לעתיד לבוא שהוא אף פעם לא עזב אותנו. עם ישראל נכנס לארץ ישראל והוא ראה שפתאום נעלם הכל. אין דגלים, אין לך את המעלה שמה שאתה מבקש מקבל. עד היום לא צריך לעשות כלום. ריבונו של עולם, אני רוצה עכשיו משהו נדיר מאוד, אני רוצה תכלת, חילזון תכלת, אני רוצה עכשיו דג, אני רוצה צב ים. במלאך מביא לך, מה שאתה רוצה אתה מבקש אתה מקבל. ככה היה בזמן דור המדבר. היה גם קדושה וטהרה ורוממות, קרבת השם עצומה. היה האור של התורה אמיר להם, ונכנסו לארץ, הכל נחשך באדם. עכשיו ירדו את השם בדרגה ארצית. אז נו, הקדוש ברוך הוא עזב אותנו, אנחנו עזבנו אותו, הוא עזב אותנו. לעתיד לבוא יתגלה שלא ולא, הקדוש ברוך הוא לא עזב אותנו, וגם אנחנו לא עזבנו את הקדוש ברוך הוא. המבית מסעות פסקו, אבל הם ממשיכים, נגמרו המבית מסעות שהיה תיקון של אותו דור. אבל עכשיו באופן מוסתר, עד רבה ועד רבה, הקדוש ברוך הוא עוד יותר איתנו. למה? עד עכשיו הקדוש ברוך הוא, היינו רואים את הענן, כאן, אנחנו צריכים לקום. הענן שורר, עכשיו תכונית, עכשיו אנחנו לא רואים. הקדוש ברוך הוא הולך אחרינו. עם כל השטויות והשיגיונות של הבן אדם, רוצה ללכת לפה, אם רוצים לעבוד עבודה זרה, איזה דברים, איזה נפילות, איזה שיגיונות, הקדוש ברוך הוא, צריכים לדעת. שאם השכינה תעזוב את הבן אדם לרגע אחד, ברגע אחד הוא יהיה כופר. הוא לא יוכל לקרוא קריאת שמע, לא יוכל לקיים שום מצווה ואין לו שום חשק. פשוט יהיה בדיכאון שאין את הערב לשאר מה זה אכפה. אין. יש אנשים הלכו לחוץ לארץ, הלכו לעודו, כל מיני מקומות, חזרו חצי גויים. לא יכולים ללכת לבית כנסת, איבדו את העולם שלהם, זקנים. השכינה מוסרת את הנפש. ללכת במבואות הכי מטונפים, שהיהודי השתגע ורוצה להיכנס לכל מיני שיגונות ושפויות ואבלי עולם הזה, אפילו ביותר, לא משנה, כל השיגונות שהוא רוצה, השכינה מוכנה להיכנס עמוק עמוק, העיקר לשמור לו על הרצוץ היהודי ועל הקרבה ולקרב אותו, אפילו שהוא עושה מעשים לא טובים, להגן עליו מפני הקטרוגים והכל, ומסירות עצומה ללכת אחרי הבן אדם. וזה מצד הקדוש ברוך הוא, מה מצידנו? גם אנחנו. אנחנו גם כן הולכים לשם השם, כי אחר כך אנחנו בגלות, אנחנו במצב של אסתר, בתוך אסתר, ואנחנו מחפשים את השם עוד יותר מכל הקושי. שם יתגלה הנאמנות העצומה, שמתי שאדם רואה את הקשיים האלה, הוא לא יכול לעבוד את הקדוש ברוך הוא עד שהוא יוציא עמוק, עמוק, עמוק את מה שיש בתוך הלב. להשתמש באותם כוחות שחבויים. אז יצא שהספר שראי בנשוא אהרון לערב משה קום השם, השכינה לא עזבה אותנו, ונשמת משה רבנו לא עזרה אותנו. אם תמיד הצדיקים השמיים, הצדיקים העליונים, נשמת משה שבכל דור ובכל הדורות כולם נמצאים איתנו כל הזמן, ובזכותם, בזכותם השכינה איתנו, ביחד עם הצדיקים, והם, השכינה הולכת איתנו בכל מקום, בכל סוג של גלות, בכל סוג של ניסיון, ערב רב, מה שיהיה, תמיד השכינה שומרת עלינו, שמירה מעולה, וגם היופי שלנו יתגלה לעתיד לבוא, איך אנחנו עם כל הניסיונות האלה התאמצנו והתאמצנו והתאמצנו ללכת אחרי הקדוש ברוך הוא. אז הספר הקטן הזה של האי בנשוא אהרון, שהוא בסך הכל שתי פסוקים, הוא יהפך לספר גדול ועצום. כך ידע מזכיר את זה בספר חומת ענת, אז זה היה תגדל, כיסא לו לכמה מקומות. עד השם יתברך. אז זה, רק נסיים בזה. הקדוש ברוך הוא מחכה שנזכה להגיע לדרגה שהוא פניתי עליכם. מתי שאנחנו נזכה, הקדוש ברוך הוא מחכה לנו בסבלנות, עד שאנחנו נבין שאין שום דבר בעולם הזה, אין מה לחפש בשום דבר, כלום. רק לחפש את הקדוש ברוך הוא בכבודו בעצמו, שאנחנו נפנה את כל המחשבות, את כל הרצונות, רק את הקדוש ברוך הוא נרצה ללכת אחריו, ואז הקדוש ברוך הוא יבוא לגאול אותנו. ויש מדרש שמובא בספר סודי רזה של בעל הרוקח, אומר שבראשית התורה מתחילה באות ב', לא באות א', אומר שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, הוא הפך פניו מהעולם. הקדוש ברוך הוא לא פונה לעולם הזה. כיוון שראה הקדוש ברוך הוא מצב שחורבן את המקדש, אמר אין לי הנאה מהעולם הזה, הפך פניו, אין לי קורת רוח. אתה רוצה לעשות נחת רוח לקדוש ברוך הוא? תחפש את בית המקדש. לכן דוד המלך שהוא מסר נפש על בית המקדש, הוא לא ישן. היה שם שמת הסוס, הוא נשבע שהוא לא ישן על מיטה, ואחר כך הוסיף על עצמו עוד חומה ועוד חומה, עד שהוא ישן בעמידה, כמו שבקושי שינה, עד שהוא יבנה. עד אמצע מקום להשם משכנות לאביר יעקב, מסר נפש על בית המקדש. אז הקדוש ברוך הוא פנה אליו, הוא זכה שהקדוש ברוך הוא לא יסתיר פנים. כי הקדוש ברוך הוא אומר, תבינו, מה יצא לי מכל העולם? מה יצא לכם גם כן? זה לא שום תכלית. התכלית האמיתית זה רק שאני אשכון בתוככם. כמו בנים שמסובים לשולחן אביהם. אז אם אנחנו מחפשים איך אנחנו נזכה לפניתי עליכם, צריכים לחפש את המלכות של השם ולהבין. אמרה בסביר שאדם יכול לעשות תיקון חצות ולפקוד את בית המקדש, זה לא הנקודה האמיתית, זה חשוב מאוד, אבל חוץ, יש נקודה הרבה יותר עמוקה. אתה צריך לדעת שבית המקדש זה הקדוש ברוך הוא וזה גם אתה. אתה צריך לדעת שהקדוש ברוך הוא אומר, אין בית מקדש בלי אתה. אתה צריך לדעת את החשיבות שלך לפני השם, וכמה הקדוש ברוך הוא אוהב אותך, ולשמוח בזה, להאמין בזה, ולשמוח בזה, ולרצות את זה. לא לרצות לכבוד לכבוד השכינה. זה... לדעת שזה לא מה שהשם רוצה. השם רוצה, אז הוא אומר, לי אין לך תרוח, עד שאני אשמח איתך ביחד, שאתה תבין שאתה בן מלך, אתה בני יחידי, תבין את האהבה שלי אליך. זה תיקון חטאות אמיתי. אז זה מה שהקדוש, למה הקדוש ברוך הוא הסתיר פנה לנו? אומר, מה תחיו, 100 שנה, 200 שנה, מה אני אתן לך? קח את כל העושר בעולם, קח את כל התרבות שבעולם, מה עשית? זה לא התכלית בכלל. תבינו שאני מחפש משהו אחר. אני מחפש את בית המקדש. שאדם, עכשיו בוודאי שאדם עושה את ההשתדלות שלו, מייחד ליבו לקדוש ברוך הוא, מצפה למלכות של הקדוש ברוך הוא. הרב אמר פעם שהיה שיחה בכל המועד פסח, תשפ"א. היה מנחה בערבית, הרב דיבר 5 דקות אחר כך, הרב הסביר שאדם ייקח לעצמו כל יום שהוא קם בבוקר, יעשה לעצמו דף אחד בפנקס. מה אני עושה היום בשביל גילוי מלכות השם בעולם? אדם יעשה תיקון חצות ויתפלל בית המקדש, נכון, אבל הקדוש ברוך הוא מצפה ממנו שנעשה משהו. למה השם לא מתגלה בעולם? יש סיבות שהוא לא מתגלה בעולם. לך יש חלק מיוחד, זאת אומרת, אתה תחשוב ותרצה, אתה תדע איך אתה יכול להכשיר את הקרקע בשביל זה. תעשה לעצמך רשימה כל יום. מה אני עושה? מה אני עושה היום בשביל שהשם ימלוך בעולם? מה חסר בעולם? מה אני יכול לתרום? צריך לתקן את הדעות של בני אדם, צריך לעשות... לא יודע, תחשוב, תראה שהשם ייתן לך משהו מיוחד שאין אף אחד. תעשה רשימה ותחלק אותה לפי ימים. כל יום מה שהשם יעיר לך, כמה נקודות, ותדע שבנקודות האלה הקדוש ברוך הוא יעזור לך, אל תפחד משום דבר. תקבל סייעתא דשמיא עצומה. אז היה מה שגם צריך להיזהר אחר כך, לשמור על המחשבה טהורה ובפרט על דיבור. שלא לא להגיד הנה קשה, או אני לא מצליח. אל תגיד כאלה, אל תיקשה. תדע, תהיה חזק לדבר את הדיבורים האמיתיים שהשם רוצה. תהיה חזק ותראה את ההצלחה. ובאמת, שזה הערובה הכי הכי גדולה, כמו שהרב הזכיר פעם, שהביטוח חיים האמיתי של האדם, אדם רוצה ביטוח חיים, זה למה הוא חי בעולם. מי שזוכה להיות חלק ממלכות השם, זה היחבון הכי גדול שהוא יזכה לחיות. מכל הניסיונות החמלה ניסן, מכל הקשיים. אם אתה עובד בשביל זה, ואתה כוסף לזה, ריבונו שלם, אני לא מבטל. אני חייב להיות חלק ממלכות של הקדוש ברוך הוא, אני רוצה לראות בית המקדש, ואני אזכה לזה. שוב פעם, לא מתוך צהר, בית המקדש, שכינה בגלות וזה, זה הדרגה הנמוכה מאוד. הדרגה גבוהה מאוד, אבל הדרגה הנמוכה, לא זה, זה משהו אחר. אתה לא עושה לכבוד השכינה, אתה עושה לכבוד השכינה ולכבוד... השם רוצה שתשמח איתי ביחד, תדע שאתה בני אהובי יקרי, אנחנו ביחד שמחים. וזו המטרה, שנשמח לבית המקדש ביחד. בית המקדש זה לא בית של הקדוש ברוך הוא לבד. זה בית של הקדוש ברוך הוא ושלנו, שלנו, אבל הוא אומר, אני שוכן בתוככם, ביחד איתכם. בשמחה הזאת, שאדם מאמין בזה ורוצה, לא מוותר על זה, וזו השאיפה שלו, אז הוא חלק מזה, זה הרבה הכי, הביטור החיים הכי חזק שיש. אמרת שנזכור מה שכתוב, שהקדוש ברוך הוא מבטיח לנו שבעמך כולם צדיקים, שעם כל הקשיים ומה שאנחנו עוברים היום, אנחנו יהודים מוציא לאט לאט את הכיסופים הקדוש מבין שהכל שטויות, ולחפש כבר את הקדוש ברוך הוא. החיפוש הזה זה מה שמביא לנו את הלב, לפנות להשם ידבר, והקדוש ברוך הוא יפנה כנגדנו, ונזכה לכריתת ברית חדשה עם הקדוש ברוך הוא, כמו שכתוב בנביא בירמיה, ועד השם, השם מזכה אותנו. שנזכה לזה בטוב הנראה והנגלה, ברחמים גבוהים וחסדים פשוטים. נתפלל על מורנו ורבנו שהשם ישמור אותו איתנו. אנחנו רפואה שלמה. יצליח לו בכל מלאכת הכל בזה שלנו. אל יבוא שבו קובע את השם אלוהים. כל כך הרבה רוצים ברכות וישועות שיהיה לו את הכוח. להושיע לכל אחד ואחד. ברך לכל אחד ואחד. מעל כל תמיד, נשים לי לשלוח. למען שמו יתברך. אמן כן ירצה.